טוב, שלום לכולם, אנחנו בפרק ג' מתחילים את פסקה א'. רק נזכר בנושאים שבהם אנחנו עסקנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה פרק א', כל מה שדיברנו, ותורה לשמה פרק ב'. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד סוגיה עקרונית, פרטי תורה וכללותיה. מה זה פרטי תורה, מה זה כללי תורה, מה היחס ביניהם וכו'. נקרא את הפסקה הראשונה. קשר התורה בקדוש ברוך הוא, זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה. הרינו עוסקים בהלכות, בניתוחיהן ובפרטיהן, יודעים אנו בדרך כלל שכל דברי תורה אינם אורחות השם, נובעים ממקור החיים העליוני. אמנם בנשמה, הלוחיה היא ההריגה האלוהית, נועם השם מפעם בקרבה, וקרבת אלוהים לטוב מכל מחמדים, ואותה ההריגה העדינה, היא מורגשת גם בלב החיים, ליבי ובשרי ירנו אל כלחי. ולהרים את מעלת ההרגשה האצילית התמונה גם בקרב כל חגבי התורה ופרטיה כולם, לאותה עמידה של הרגשה העליונה הכוללת שהיא מפקה בנשמה מהנועם העליון, פעולה זו הבאה מתוך מסת נפש אדירה, היא שייכת לקשרה של תורה בקדוש ברוך הוא, דיינו לקשר תורה דלתתא הפרטית עם תורה דלאלה הכללית. טוב, כדי להתחיל להבין מה מדובר פה בכלל, בואו ניתן דוגמה מסוג אחר לגמרי, כלומר, נושא אחר אבל אותו עיקרון. אם הייתי שואל אדם שמקבל מתנה, תגיד, איך אתה מעריך, איך בני אדם בדרך כלל מעריכים מתנה? חתן וקלה קיבלו מתנה. ילד לבר מצווה, ילדה לבת מצווה, קיבלה מתנה, קיבל מתנה. ילד קיבל יום הולדת מתנה. איך ילד מעריך את המתנה? אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת, איך אדם מבוגר שיש לו נפש ילדותית מעריך מתנות? לא, איך הוא מעריך? על פי מה? אז קודם כל, על פי השווי הכלכלי. כלומר, אם קיבלתי לחתונה מתנה של 1,000 שקל, זה הרבה. אבל אם שמו לי במעטפה 70 שקל, זה לא משהו. בסדר? צריך לעשות אמנה. זה סוג הערכה אחד. סוג הערכה אחד זה השווי הכלכלי. סוג הערכה שני, מצוי. הצורך, הצורך השימושי. זאת אומרת, אם אני קיבלתי איזה אגרטל שאין לי מה לעשות איתו, אבל אם קיבלתי גרביים, שזה בדיוק הדבר שאני צריך, כי לא מצאתי הבוגר את הגרב השנייה, אז זה מתנה חשובה מאוד. בסדר? אז אם כן, אנחנו בדרך כלל מעריכים מתנות, אחת משתיים. אחת משתי אפשרויות. או השווי הכלכלי, או הצורך השימושי. עד לכאן העובדות. עכשיו השאלה האמיתית. מהי באמת המתנה? או איך באמת אנחנו צריכים להעריך את המתנה? מהי המתנה באמת?
עצם הנתינה.
אז בעצם המתנה היא לא המתנה. המתנה זה לא החפץ. אלא המתנה זה המחשבה, הרצון, השייכות, האכפתיות וכו' של נותן המתנה. נכון, עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים כמשל מתנה, אנחנו שוכחים שבעצם העיקר במתנה זה בכלל לא המתנה. לפעמים אתה רואה אדם שמקבל מתנה, וזה ממש לא לטעמו, והוא לא צריך את זה, והוא הולך לחנות להחליף את המתנה ומקלל את הרגע שנותן המתנה, נתן לו מתנה כי זה רק מסבך לו את החיים, ומבזבז לו את הזמן וכו'. כלומר, אנחנו שוכחים הרבה פעמים שבעצם עיקר המתנה הוא לא, או היא לא המתנה עצמה. עיקר המתנה זה נותן המתנה. מחשבת הנותן, רצון הנותן, השייכות של הנותן אליי. זה שיש פה אדם בעולם שהיה מוכן להשקיע בשבילי מחשבה ורצון וזמן, וגם כסף, אבל הכסף זה הדבר הצדדי. והלך והשקיע מעצמו, את עצמותו, ובעצם הוא נותן לי מתנה את העצמיות שלו. לכן המתנה האמיתית של המתנה, או שבמתנה, היא לא המתנה עצמה, אלא היא נותן המתנה. לכן, אם נעבור לנמשל שלנו, כשאנחנו מברכים על התורה, ברכת התורה, אנחנו לא מברכים על התורה. אנחנו מברכים את נותן התורה. עכשיו, הבעיה שלנו הרבה פעמים, שמרוב שאנחנו קטנוניים, אנחנו שוכחים את הנותן, ועסוקים במתנה. אני יכול לשאול שאלה גסה בכל רם? כן. האם אנחנו אוהבים את השם כמו שאנחנו אוהבים את התורה? מה שאתה שומע? אנחנו אוהבים את התורה. הלוואי שנזכה לאהוב את התורה. התורה זה הערכים שבה, המוסר שבה, האידיאלים, האמת המוחלטת שבה, איך היא משפרת את העולם, איך היא בונה אותי, איך היא תגרום, איך היא תביא לי שידוך בסוף השנה, וכו'. אלה הביטויים החיצוניים, זה המתנה. אבל רגע, מה אם נותן המתנה? לכן אומר הרב, קשר התורה בקדוש ברוך הוא. מה הפרט והכלל של התורה? אני חשבתי עד לפני שקראתי את שלושת המילים הראשונות, שהפרט והכלל של התורה, פרט זה הפרטים המעשיים של התורה, נקרא לזה באופן כללי מאוד, מקצוע ההלכה שבתורה, בלימוד ובקיום, והכללים של התורה זה הרעיונות, הערכים, האידיאליים, זה מה שנקרא לימוד אגדה, לימוד אמונה וכו'. אומר הרב, יש כלל ופרט יותר מקורי, יותר יסודי, יותר שורשי. כל התורה כולה היא בעצם פרטים. זה בעצם, הייתי אומר, פרטי המתנה. אבל מה הכלל? הכלל זה נותן המתנה. לכן לקשר את המתנה אל הנותן, לקשר את התורה לקדוש ברוך הוא, זה עיקר העבודה שלנו. עיקר העבודה הרוחנית, זה דברים שאולי לא מספיק מדברים אליהם. לא מספיק מדברים אליהם. כי אנחנו עסוקים בלימוד תורה, בקיום מצוות, בעבודה על המידות, במוסר. אנחנו כל הזמן עסוקים איך המתנה פועלת עלינו, איזה טובות ותועליות יש למתנה כפועלת עלינו, וזה בסדר, וזה חשוב, וזה נכון, וזה טוב, וזה אמיתי, זה בסדר. אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים, רגע, מה נותן המתנה פה? מה אם נותן המתנה? אמר לי פעם יהודי יקר, זיכרונו לברכה, זה צדיק לברכה, משפט שכבחור צעיר, אפילו אברך צעיר, לא נפל לי הסימון. אמר לי, תדע לך, יש הרבה אנשים שאוהבים את התורה, אבל לא בטוח שאוהבים את השם. וואו. זה משפט שזעזע אותי בזמנו. אוהבים את התורה, אבל לא אוהבים את השם? כן, יש הרבה אנשים שאוהבים מתנות, אבל לא זוכרים מי נותן את המתנה, ולכן לא מספיק אוהבים אותה. רגע, שנייה. באידיאל כן, בפועל זה ככה? בפועל אדם אוהב את השם, מוכן לעשות הכל בשביל השם. הקדוש ברוך הוא מקור החיים שלו. הלוואי שזה ככה, אנחנו מתפללים על זה, משתדלים על זה, אבל תסכים איתי שיש פערים. יש פער בין המתנה לבין הנותן, זאת עובדה, אי אפשר להתכחש לדבר הזה. לא כל מי שמקיים מצוות ולא מתורה, הוא אוהב את השם. זה משפט מזעזע, אני מודע לזעזוע של המשפט הזה. מה? מה המדד של אוהב השם? זאת שאלה קשה? זאת שאלה קשה, רק שנייה. מה המדד של עובד השם? אז אני אענה לך, מדברי הרב צבי יהודה, שמופיעים בספר אור לנתיבתי ממש בהתחלה. הוא אומר, מי הוא האדם שנקרא, אפשר להגדיר אותו, עובד אלוהים. יש פסוק, מי הוא עובד אלוהים ואשר לא עבדו, משהו כזה. מה ההגדרה של אדם עובד אלוהים? אז הרב צבי יהודה הולך בכיוון של לימוד תורה כדי להגדיר מי זה עובד אלוהים. הוא אומר ככה, ובגמרא הרי יש כמה דעות, כמה פעמים אדם צריך לחזור על לימוד תורתו, כדי לזכור אותה ולקנות אותה. יש דעה שאומרת 100 פעם, 40 פעם, יש דעה שאומרת 400 פעם, נכון, כמנח בכיסא, כמונח בכיסו. טוב, הרב ציודה, כמשל, כרעיון החליט, שהממוצע בין 40 ל-400 זה 100. אומרת הגמרא, אינו דומה שונה את התורה 100 פעמים לשונה אותה 101. מה ההבדל? מה ההבדל בין הפעם ה-101 ל-100 פעמים הראשונות? אומר הרב ציודה, עד 100 פעמים אדם צריך לחזור כדי לזכור את לימודו. אז הוא עושה את זה למען אינטרס, כי הוא רוצה לזכור. מי לא רוצה לזכור מה שהוא לומד? לכאורה אין טעם אם אני לא זוכר. אבל אם אדם לומד את הפעם ה-101, שהפעם ה-101 זה לא כדי לזכור כי אני כבר זוכר, אלא הפעם ה-101 זה כי אני עושה את מה שהשם ציווה, 100 פעמים יש לי אינטרס אישי. אני רוצה לזכור. אז לא בטוח שאני אוהב את השם, אני אוהב את עצמי. אני רוצה לזכור את מה שאני לומד. משמע, הלומד ואינו זוכר, כזורע ואינו קוצר. הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. החזרה היא למטרת הסחירה, הקניין הפנימי וכו'. אז אין טעם לכאורה ללמוד בלי לחזור, כי אז אני לא זוכר, ואז אני לא קונה את זה. אז הפעם ה-101 היא שונה מ-100 פעמים הקודמות בכך, שה-100 פעמים הראשונות יש לאדם הספציפי עדיין אינטרס בחזרה שלו. ולו אפילו רק ברמת הסחירה, הוא רוצה לזכור. אבל אחרי 100 פעמים, שזה במחאות הממוצע בין 40 ל-400, קנה את זה. אז למה הוא לומד פעם 101? הפעם ה-101 שהוא לומד, זה כבר, בפעם הזאת הוא באמת עושה את זה כי עובד אלוהים. הוא עושה את זה כי הוא עובד את השם. האם אתה מסוגל ללמוד משהו שאתה כבר יודע אותו, זוכר אותו, או קנוי לך? עוד פעם. קשה לנו. אנחנו רוצים ללמוד דברים חדשים. בין חדשים בידיעה, בין חדשים בזיכרון, בין חדשים בהפנמה, אבל דבר שהוא כבר קנוי לנו, לא יוצר עצור תיאורטי, קנוי לנו לגמרי, לגמרי, זהו, קנוי, נגמר. אין לי חומר ללמוד אותו יותר, מה לחזור עליו. ואנחנו חוזרים עליו, זה הפעם המאה ואחת, זה מראה שאנחנו נהפכנו להיות עובדי אלוהים. יוצא לפי זה דבר מזעזע. שעד הפעם המאה ואחת, כלומר מאה הפעמים הראשונות, לא בטוח שאנחנו יכולים להיקרא עובדי אלוהים. למה? כי יש לנו עדיין נגיעה. בפעם המאה ואחת, שכבר התגברנו על כל הנגיעה, אין לנו יותר נגיעה, זהו, קנינו את זה כבר, ולמרות זאת אני לומד עוד פעם, זה אני לומד כי זה רצון השם. האם למדת פעם משהו 101 פעמים? לא. אני לא שואל אותך, שואל למדת במובן כללי. שואל גם את עצמי, האם למדתי פעם משהו 101 פעמים? כמשל, כרעיון. בסדר? אז רק הפעם ה-101 הופכת את האדם באופן מובהק, ברור, להיות עובד אלוהים. כלומר, רק בפעם ה-101 אנחנו בטוחים שאנחנו הגענו לנותן התורה ולא לתורה. אני רואה שהדברים האלה גורמים לכם ערעורים בהי וערעורים בעין. לא, זה קצת מטלטל הדבר הזה. נשאר עם ההי, אבל זה לא אפשר להתחמק מהעין. זה קצת מטלטל, קצת הרבה. כן, עדי.
זה קצת מטלטל, אבל אי אפשר מבחינת איכותית להגיע לרמה כזאת אחרי 10 פעם, זה לא משנה הפעם, המספר פעמים.
עזוב עכשיו את המספר. הממוצע בין 40 ל-400 זה לא 100. בסדר, אז הרב ציודה הסביר 100 והלביש את זה על הגמרא, אינו דומה. 101 ל-100. המספר לא מעניין, מעניין אותנו העיקרון. האם כשאני ניגש למפגש עם תורה ומצוות, אני ניגש מתוך הרצון לפגוש את הכלל הגדול שהוא נותן התורה, ולא רק את הפרטים, שזה התורה לפרטיה, התורה עצמה. התורה עצמה קרי לימוד וקיום. בואו נשאיר את השאלה הזאת בחלל האוויר, מה אכפת לנו? זה לא, עובדה שזה לא. עובדה שלא. עובדה שלא. זה קל להגיד את זה במילים, זה קל להגיד את זה בקלישאה, בסיסמה. השאלה אם ככה האדם חי, השאלה אם ככה האדם מרגיש. יכול להיות. אני לא, את לא שמעת ממני, לא שמעת ממני את המילים, לא אמיתי. אני רק שואל שאלה, אז אני עונה. אני רק שואל שאלה חמורה. הרב שואל, האם אנחנו מחברים את הפרטים אל הכלל? האם אנחנו מחברים את המתנה לנותן? זה מה שאני שר הכל שואל. האם אדם יכול להגיד על עצמו שהוא הגיע למדרגת עובד אלוהים? זה הכל. אני לא בטוח שאני יכול להגיד על עצמי שהגעתי למדרגה הזאת. כן?
האם אהבת השם זה רק על ידי שיעור חזרה
מהפעמים? שאלה חשובה, זה כרגע לא המיקוד של הדיון שלנו. התשובה לשאלה הזאת היא כן ולא, אבל כרגע זה לא המיקוד שלנו. המיקוד שלנו הוא שלא נשכח מה אנחנו מחפשים. אנחנו לא מחפשים לצאת ממכון מאיר עם השקפת עולם מסודרת. רק. ולא מחפשים לצאת ממכון מאיר עם ידיעה הלכתית מדויקת, כולל דקדקנות מעשית. ואנחנו לא באנו למכון מאיר כדי לגמור את השס. אנחנו באנו למכון מאיר כדי להתקשר לריבונו של עולם. ברוך אתה השם, נותן התורה. לא ברוך אתה, לא ברוך, ברוכה את התורה. ברוך אתה השם, נותן התורה. לשם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה, ליחד שם יוד קי וו קי. וו קי זה סדר ההתגלות של הבורא בבריאה, נקרא לזה בהקשר הזה תורה ומצוות, לא רק, ויוד קי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו באופן יחסי. המטרה שלנו לקשר בין יוד קי לו קי, בין המקור לבין ההסתעפות, בין הנותן לבין המתנה. זה מה שהרב כותב, קשר התורה בקדוש ברוך הוא, זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה. קודם כל, אנשי הסגולה זה כולנו, סגולת ישראל. אבל אנשי הסגולה זה אנשים מיוחדים שבישראל. אבל כל אחד מאיתנו מיוחד. וזה היסוד של עבודת הקודש, זה לא איזה פרט, זה לא איזה דבר צדדי. זה לא דבר שולי. זה אמיתי, דרך אגב, אני לא רוצה לומר דברים שהם קשים, אבל הרבה פעמים הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, אם יש קשר או אין קשר, ומה רמת הקשר, נבחנת, הקשר הזה נבחן ורמת הקשר נבחנת, במצבי משבר, מצבי קושי, מצבי קיצון. למשל, יש הלכה מטלטלת מאוד, חז ושלום, שכשאדם צריך לברך דיין האמת, אומר המשנה ברורה, צריך לברך בשמחה. בשמחה. כמו הטוב האמיתי. קשה. למה? כי לא משנה המצב, לא משנה הסיטואציה, לא משנה האירוע. אם זה בא מהשם, אני אוהב את השם, אני עובד אלוהים, אז בשמחה. כי הקב"ה הוא מגלה כרגע דרך הדבר הנוראי הזה. אז זה לא סתם מילים. המדד, האם האדם הוא באמת אוהב את השם, עובד אלוהים, באמת הוא מקושר בנותן התורה, והקדוש ברוך הוא, זה בא הרבה פעמים לידי ביטוי, דווקא במצבים הכי קשים של החיים. שאז מתברר, האם האדם אוהב את התורה, קרי לימודה, קיומה וכו', או אוהב את השם. ואם הוא אוהב את השם, אז הוא מופיע בכל הצורות, אז הוא מופיע גם בכל הצורות הקשות מאוד. זאת עבודה, רבותיי, עבודה. טוב, אוקיי, עכשיו יש קצת שקט שיותר מבהיר לנו שזאת עבודה רצינית ביותר. כן. תראה, אתה שואל שאלה חמורה. אני עונה לך בשאלה. האם אתה מכיר את הסטיקר? השם הוא המלך. יופי. האם גם חתולים יודעים שהשם הוא המלך? כן. יש להם אינסטינקט קבוע, הם יודעים לדעת, הם יודעים שהשם הוא המלך. יפה. עכשיו, אחד הולך בחוף צועק, השם הוא המלך, השם הוא המלך. נו, מה החידוש? גם חתול יכול לעשות את זה. כלומר, מה שאומר בעצם גל, אומר דבר מאוד חשוב. הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא קרא לזה הדבר עצמו והמעיל שבו הוא עטוף. את הדבר עצמו, את ריבונו של עולם, אין לנו יכולת לגעת וכו'. אין סוף. בסדר? אז במה אנחנו כן מסוגלים לגעת? במעטפת. אם אני מתחבר רגע לבינן אמונה, מה אנחנו לומדים בבינן אמונה בעצם? בדיוק את הנקודה הזאת. מהו הגילוי הראשון שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה, שעם הגילוי הראשון הזה אני יכול להתחבר. במשל שלך, בו אני יכול לגעת. אני רוצה רגע להחריף את הדבר הזה, בסדר? כתוב שבגן עדן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז בואו נצייר ציור. הנה הקדוש ברוך הוא, כמשל, הנה צדיקים בגן עדן. צדיקים בגן עדן, לא בעולם הזה, בגן עדן. כרגע בשלב הזה עד עולם הבא, זה המדרגה יותר עליונה, בסדר? עכשיו צדיקים בגן עדן, מה היחס, מה אופי הקשר בינם לבין ריבונו של עולם, בינם לבין האינסוף? נהנים מזיו השכינה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא מתוכו שכינה, שהיא שכינה, היא בין הקדוש ברוך הוא לנברא, היא השכן בינו לבינו, והשכינה הזאת יש לה קרניים, זיו, זה הקרניים של השכינה, והצדיקים נהנים מהזיו של השכינה. אם כן, מה המרחק בין הצדיקים בגן עדן לבין הקדוש ברוך הוא בעצמו? שני. א', שכינה, ב', זיו. תגידו לי, אבל כתוב בגמרא, שהקדושים, כלומר יהודים שנרגו על קידוש השם, על יותם יהודים, הם שום בריאה, אומרת הגמרא כידוע, לא יכולה לעמוד במחיצתם. איפה הם נמצאים? אומר המהר"ל, הם עם השכינה לגמרי. אז הם לא נהנים מזיו השכינה, אלא עם השכינה. אבל עם מי הם לא? עם השם. אז הצדיקים בגן עדן, שני מרחקים. הקדושים, מרחק אחד. בקיצור, אנחנו להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא החברות אשר ריבונו של עולם, ובטח לא כמו הפילוסוף שאומר שאנחנו צריכים להתמזג עם השכל הפועל. אנחנו לא מתמזגים עם אלוהים, לא שהשכל הפועל זה אלוהים, אבל כמשל. היהדות מעולם לא דיברה על התמזגות, היא תמיד דיברה על דבקות. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. מה זה דבקים? גם שני דברים שהם דבקים, דבוקים הם עדיין שניים, כלומר שונים. זאת אומרת לעולם האדם לא יהיה במדרגת הבורא. שואל גל, אז עד לאן אני יכול להגיע במגע שלי עם הבורא? האם רק עם המעיל? אז א', אנחנו מבינים שיש כל מיני סוגים של מעילים. כל מיני רמות של מעילים. הרמב"ם למשל בשמונה פרקים כידוע, פרק אחרון, וכל המקובלים, קראו לזה מחיצות, קליפות, לבושים. שאלה כמה אתה מקלף, כמה אתה מסיר את הלבושים, כמה מחיצות אתה קורע, הכי קרוב שאפשר לגעת. עכשיו, ברור, שהשם מלך הבורא עצמו אין לנו השגה. ברור. אבל לפחות אנחנו שואפים להתקשר אליו ולהתקשר אל דרכי גילויו. בסדר? אז השם מלך, איך הוא מולך? הוא מולך דרך עם ישראל. אז אומר הרב בורא התורה בהרבה מקומות. אתה רוצה להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, רוצה להתקשר לשם, תתקשר לעם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם. קיצור, אתה שם לב שאני לא עונה לך תשובה משויפת עד הסוף, כי אני לא יודע אם תשובה משויפת עד הסוף. כלומר, הבורא עצמו אין לנו השגה. כמה הכי קרוב אפשר להתקרב? משה רבנו, אספקלריה המהירה, פה אל פה אדבר בו. אבל גם שם הייתה איזה מחיצה אחרונה, וראית את אחוריי, והוא פנה אלו יראו. זהו, אחוריי. לא הפנים. כל זה משלים, כמובן. זה, לכן אנחנו רוצים להתקשר אל השם, אבל אנחנו מבינים שהדרך להתקשר אל השם, להתקשר דרך דרכי גילויו. לכן השאלה שלך היא טובה מאוד, היא דקה. כן? מה זה קשר התורה בקדוש ברוך הוא? שים לב, גם לא כתוב קשר האדם עם הקדוש ברוך הוא. קשר התורה. אפילו התורה עצמה היא גילוי. אנוכי, אנה נפשי, כתבית יהבית. אז התורה עצמה היא הכתיבה, אם אפשר לומר, של הנפש האלוהית. אז גם היא עצמה סוג של גילוי. אז הכי קרוב שאפשר. אני חושב אבל אם נזרוג על המושגים שלנו, לממדים שלנו, אני חושב שההערה הזאת, הערה באלף ובעין, שאנחנו לפעמים שוכחים את הנותן למדרגתנו ומתחברים רק אל המתנה, ההערה הזאת ברמה שלנו היא מספיקה. כלומר, היא מספיק מטלטלת כדי לזכור שאנחנו בעצם צריכים להתקשר אל השם. איך זה מתגלה אלינו? בלבושים, בסדר. אבל להתקשר אל השם. לא להתקשר רק אל התורה, אל המתנה. וזה הקשר של פרטי תורה וכללותיה. אני קורא. הרינו עוסקים בהלכות. עכשיו, כמובן שפרטי הפרטים שבתורה זה בעיקר הממד ההלכתי שבתורה. ששם זה ממש לפרטי פרטי פרטים. לימוד ההלכה הוא פרטי, לימוד ההגדה הוא מאגד, הוא יותר כולל. אז לימוד ההגדה זה יותר קרוב אל הבורא, לימוד ההלכה הוא יותר רחוק מהבורא. כאן הרב מדבר על המצב הנתון. נקרא לזה לומד הגמרא המצוי, שלומד את הגמרא לפרטי פרטיה, עד הלכות הלכותיה, עד הפרטים היותר אחרונים של כללי, של פסיקת ההלכה לדור הזה. אנשי הסגולה כולנו סגולה, כולנו סגולה, ובית יש בתוך עם סגולה, יש עוד סגולה. סגולה בסגולה. קוראים לזה גבעתי. לא, כולנו סגולה, והייתם לי סגולה. דרך אגב, מה רשי אומר? מה זה סגולה? כשרשי מסביר בתורה, והייתם לי סגולה. מה זה סגולה? מכל העמים. מה זה סגולה? רשי אומר שתי מילים. כבודו יודע או מנחש? מנחש. מה רשי אומר? אוצר חביב. אוצר חביב. אוצר חביב. האוצר הוא עצור, הוא בכספת. וזה מאוד חביב, שיש לנו כסף לפנסיה. אוצר חביב. אז עם ישראל הוא עם סגולה, איזה מין אוצר בכספת של הבורא. מעניין. עכשיו לא כל אחד יכול, יש לו מפתח לכספת. רק לאנשי הסגולה, שבעם הסגולה, יש מפתח לכספת. אז בפוטנציאל כולנו סגולה. בפועל, אנשי הסגולה. קיצור, אני גם ממך קצת מתחמק, אתה שם לי. כי אני לא בטוח שתשובה גם לשאלה הזאת. אבל אופה, מה נפקא מינה? כל אחד מאיתנו יהיה משהו יכול בזה. כלומר, בוא לא... מה אני חותר? אנחנו לא יכולים להפיל את המשפט הזה, להגיד, זה לצדיקים שבדור. אני סך הכל איזה אדם פשוט במכון מאיר. לא, לא. כולנו אנשי הסגולה. כל אחד מאיתנו יש לו ממד של סגולת ישראל, שהוא צריך לחשוף אותו ולהיות קשור לקשר את התורה בקדוש ברוך הוא. הרינו עוסקים בהלכות, בניתוחיהן ובפרטיהן, בקיצור, בכל פרטי התורה. יודעים אנו בדרך כלל, באופן כללי, באופן עקרוני, שכל דברי תורה אינם אורחות השם, כלומר כל דברי התורה זה בעצם הדרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע. כלומר, הקדוש ברוך הוא פה הולך בתוך הפרטים, הקדוש ברוך הוא פה מתגלה בתוך הפרטים, אבל הרבה פעמים אנחנו שוכחים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אני יכול לשאול רגע שאלה בכל רם? לא, אבל שאלה גסה בכל רם. האם אחרי סדר בוקר, או אחרי שיעור, אנחנו יוצאים יותר מלאים באהבת השם? האם אני יכול יותר להרגיש בתוכי את אהבת השם? או שאחרי סדר בוקר אני כל כך מרוצה מעצמי, שהבנתי את הקושייה ואת התירוש של רבי עקיבא אגר, ואפילו הרב הזכיר את זה בשיעור ונתן לי סוכריה, ונתן לי צ'פחה, ואמר לי, אני שומר לך את הבת שלי. קוראים לזה עילוי. האם אחרי תפילה יצאנו יותר אוהבים את השם? אני רק שואל שאלות בכל רם. תן לי להתפעל מהשאלות רגע. אני גם צריך להתפעל מהשאלות האלה. האם אנחנו אוהבים את השם אחרי לימוד יותר מאשר לפני כן? אחרי תפילה, אחרי קיום מצווה יותר מאשר לפני כן? זו שאלה חמורה. יכול להיות שאני יודע יותר תוספותים, אני יותר מבסוט מעצמי, בניתי לי עוד איזה קומה שנייה בגן עדן, הכל בסדר. אהבת השם. אני יותר אוהב את השם. חס ושלום שלא נעמוד במשימות. אם הקדוש ברוך הוא ידחוק אותי לפינה, יהיה לי יותר עוצמות לעמוד בזה. יותר אמונה, שאגב אנחנו מתגלה בכל הדרכים, כולל הדרכים הקשות האלה, חס ושלום שלא נדע. זאת השאלה האמיתית. השאלה האמיתית היא לא עוד, האם אני יודע אותה שפות. וזאת העבודה הקשה, זאת העבודה האמיתית. יודעים אנו בדרך כלל שכל דברי תורה אינם אורחות השם? ברור, ברור שכל דברי תורה זה בעצם הדרכים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מתחבא בתוך הפרטים האלה. ברור. אבל אנחנו הרבה פעמים לא מוצאים את המטמון שמתחבא שם בפנים. אולי אנחנו אפילו לא מחפשים אותו. אנחנו מבסוטים מהגילויים החיצוניים. אז יודעים אנו בדרך כלל שכל דברי תורה אינם אורחות השם, נובעים ממקור החיים העליונים. אמנם בנשמה, הלוחי היא ההריגה האלוהית, אותה הריגה פנימית. דרך אגב, זה מאוד מעניין. הזכרנו את זה פעם באיזשהו שיעור. כי אייל תערוג על אפיקי מים. חזל שואלים, כי אייל לשון זכר, תערוג לשון נקבה. אז חזל אומרים מה שאומרים. אחד ההסברים, מה זה כי אייל תערוג על אפיקי מים? למה? דוד המלך ימשיל את הקשר שלו, של כלל ישראל, של פרט ישראל, של מלכות ישראל, כמו אייל. רק שנייה. אומר המדרש, כי אייל תערוג, תערוג לשון נקבה. אם כן, חזל רמזו שמדובר גם לא רק על האייל, אלא על האיילה. אומרים חזל במדרשים. מה הבעיה עם האיילה הזאת? מה העניין של האיילה הזאת? אז חזל אומרים כמה דברים. אחד ההסברים, האיילה הזאת, כשהיא מגיעה לשלב, היא מגיעה, כשהיא בהיריון ומגיעה לשלב הלידה, היא רוצה להוציא את הוולד שלה, אז הרחם של האיילה מאוד צר. ואז היא הורגת שהקדוש ברוך הוא יפתח לה את הרחם באיזושהי צורה. כי אחרת הוולד לא יכול לצאת, אם הוולד לא יצאת זה גם סכנה לה. הוא בר שלא יוצא מהרחם שהגע זמן, זה סכנה להיולדת. ברור. אז האלה צועקת, הורגת, הורגת בעין, שמה היא תיהרג בהי. מה הקדוש ברוך הוא עושה אומר המדרש? מזמן לה נחש שמקיש אותה ברחמה, ואז הוא פותח לה את כלי האדם, הרחם קצת מתרחבת, והוולד יוצא. יוצא לפי זה דבר מזעזע. לא בדקתי, אני לא זיאולוג. אבל זה לא משנה. חזל רצו להסביר לנו דרכי גאולה. מה זה מלכות ישראל? מה זה דוד המלך? מה רצו חזל להגיד בזה? מה דוד המלך רצה להגיד בזה לפי הפירוש הזה, כי אייל תערוג? אנחנו אמורים לערוג אל השם מתוך הכרה והזדהות מוחלטת שגם הלידות שאנחנו רוצים שתצאנה אל הפועל לפעמים חייבות לעבור דרך הקשות נחשים. אנחנו מוכנים לקבל את זה? אנחנו מוכנים? משפחה של צדיקים נהרגה כולה בשואה, נשאר שריד מוצל מאש אחד, אשתו, ילדיו, כל משפחתו נהרגה בשואה. מקים את ביתו מחדש בארץ ישראל מתוך אמונה אדירה, מתוך אמונה אדירה. זה, כי אייל תהרוג. כשאנחנו שרים כי אייל תהרוג בסודה שלישית, צריך לכוון למדרש הזה. זה הפשט. למה דווקא אייל? למה דווקא אריגת אייל? למה לא גאיית? מי גואה? פרה. למה לא כגאיית פרה? כפרה אגאה אליך אלוהים. למה לא? כצהלת הסוס אליך אלוהים. מה עוד? כקרקור התרנגול אליך אלוהים. למה דווקא כאייל תהרוג? לא אולי, אמרנו עכשיו. כאייל תהרוג, זה בא לומר שדוד המלך כמלכות ישראל, ככלל ישראל, כתמצית האומה הישראלית, אומר, אנחנו אנשי סגולה, אנחנו עם שמסוגל להיות קשור לריבונו של עולם, כשאנחנו יודעים שכל הלידות היותר גדולות שבמציאות עוברות דרך הקשת נחשים, מה יותר מהשואה? שמע ישראל השם לכן השם אחד, בשואה, אחרי השואה. זה מה שדוד המלך אומר, צד האמת. אז אותה הריגה, אולי הרב רומז לזה, אמנם בנשמה לא חיה היא הריגה האלוהית, הריגה כאייל, שיודעת שהיא עוברת לפעמים דרך הנחשים, אבל אם אדם הוא באמת אוהב את נותן התורה, קשור לנותן התורה, אז הוא מוכן גם את זה לסבול. יש לו סבלנות לדבר הזה. אמנם בנשמה לא חיה יריגה אלוהית, ועוד פעם אני חוזר מה שאמרתי כבר 3 פעמים, אסור לאדם לצפות שחז ושלום הדברים יופיעו בצורה כזאת. כלומר, אסור לאדם, אני מקצין את זה עד הקצה. אסור לאדם להגיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע אם אני מספיק אוהב אותך. אתה מוכן בבקשה להעמיד אותי בניסיון כדי שאני אבדוק את זה? לא, לא, לא. אל תבין די ניסיון ולא לידי ביזיון. הרב חלב כותב שאסור לאדם להכניס את עצמו לצמצומים. כל צמצום זה מעין מאבד עצמו לדעת. כך כותב הרב חלב. אתה מאבד כוח החיים שהקב"ה רוצה לגלות דרכו. כל צמצום של חיים, אפילו תענית. אכילה, שינה, דיבור וכו'. אלא אם כן יש לזה תועלת והתייעץ עם תלמידי חכמים. אז אדם אסור לו להכניס את עצמו לזה, למצבים האלה, כדי לבדוק עם איזה ברומטר איפה הוא נמצא ביחס לזה. אמנם בנשמה לא חיה יריגה אלוהית בפנים שלה, היא באמת מצפה לקדוש ברוך הוא, היא באמת מצפה לנותן. נועם השם אפיים בקרבה, וקרבת אלוהים לה טוב מכל מחמדים. ואותה ההריגה העדינה שהיא מאוד פנימית, מאוד יסודית, מאוד מקורית, היא מורגשת גם בלב החיים. לא רק איזה מין, לא רק בבועה, בממד הרוחני של האדם, גם בחיים עצמם, ליבי ובשרי ירננו אל אלחי. כלומר, גם בחיים הממשיים, הפיזיים. אומר הרב, כדי שאדם באמת יופיע את זה ויגלה את זה ויחשוף את זה, ולהרים את מעלת ההרגשה האצילית, התמונה גם בקרב כל חגבי התורה ופרטיה כולם, כשאנחנו הרבה פעמים שבועים בתוך הפרטים האלה, לאותה המידה של ההרגשה העליונה הכוללת, שהיא בעצם קשר התורה בקדוש ברוך הוא, שהיא מפקה בנשמה מהנועם העליון, פעולה זו, הבאה מתוך מסעת נפש אדירה, שזה באמת התמצית הישראלית שלנו, זה סגולת, זה אנשי הסגולה, זה אנחנו, היא שייכת לקשרה של תורה בקדוש ברוך הוא. דיינו לקשר תורה דלתתה, תורה שמתגלה פה, בעולמנו הפרטני, שמתגלה בתוך הפרטים, עם תורה דלאלה, שזה הבורא עצמו, שהוא השם אחד. זהו. אני לא כל כך הייתי מתרשם מהשיעור הזה, מהמילים, כמו מהמחויבות שלנו בסוף השיעור הזה. עם מה יוצאים מפה? מה המסר פה? כמו שאתה אומר, מה המסר? אנחנו יוצאים מכאן עם מסר חמור מאוד. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, כל יום, לא כל 5 דקות, אבל כל יום. דרך אגב, כל סוגיית חשבון הנפש, זאת הסוגיה הזאת. כל סוגיית ההתבודדות, זאת הסוגיה הזאת. הרב כותב באורות הקודש בכמה מקומות, שחשבון הנפש, גם אורות התשובה כותב את זה, שחשבון הנפש וההתבודדות זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, לא התבודדות במובן שקוראים לזה היום. התבודדות הכוונה בריכוז הפנימי של האדם עם עצמו. אדם מסיר מעצמו את כל הרעשים החיצוניים, כולל הרעשים הרוחניים, קרי לימוד תורה וקיום מצוות, וכל אבים שיש לו שם בפנקס של אלוהים למעלה. מסלק את כל הרעש הזה, ועכשיו הוא עומד, הייתי אומר, עם הנשמה שלו אל מול אלוהים, ושואל איפה אני נמצא ביחס, איפה, מה ביחס הזה אצלי קורה? באיזה מדרגה אני נמצא בכלל? עכשיו הרבה פעמים אנחנו לא מגיעים לזה בכלל, או שאנחנו לא מודעים לזה, או שאנחנו מפחדים מזה, או שאנחנו מכל מסיבות לא רוצים לעשות את זה, או שפשוט שטף החיים כל כך זורם, שאנחנו בכלל שכחנו שזה העיקר בעצם. מצד שני אני רוצה שוב להזהיר את כולנו. היום מדברים הרבה אהבת השם, אהבת השם, עבודת השם, עבודת השם, השם הוא המלך. לא בסיסמאות של עבודת השם ואהבת השם והשם הוא המלך, מתברר שאתה או אני אוהבים את השם או שהשם הוא המלך שלנו. לא אם תעמוד בכיכר ערב ותצעק, עובד השם אני, השם הוא המלך. תרגיע. יכול שאתה יכול לצעוק עד מחרתיים אהבת השם ואתה לא אוהב את השם. הכל חיצוני. כן, לא נתתי לך לדבר, סליחה. סליחה, מחילה. כן. נכון, אתה צודק. הביטוי, אנחנו לא חיים בעולם רוחני של אידאות מופשטות, אנחנו חיים בעולם מעשי, שהאידאות האלה צריכות להתלבש ברבדים ממשיים ממש. אתה צודק, לכן זה ודאי יבוא לידי ביטוי. האם האדם מוכן למסור את עצמו, את החיים שלו, את הכישרונות שלו בשביל השם? בוא נדבר בדוגמאות פשוטות. בסדר? אחד יושב בישיבה, זקן ויושב בישיבה, צעיר ויושב בישיבה, לומד במכון מיר שנה, שנתיים, 3-4. טוב, הגיע למסקנה שכנראה מבחינת אישיותו, תפקידו בשלב הזה של החיים, כשהוא התחתן הוא הולך להיות אברך. טוב, מה נעשה? רווק מצוי, מדבר באוויר, אין לו מושגים מה זה להיות אברך בכלל, חי בסרט, חי בפנימייה, יורד לחדר אוכל, יורד לבית מדרש. קיצור, בחור ממוצע במכון מאיר, כמשל, באהבה ובאמונה, חי בסרט. בסדר? בטוח שמה שהוא מכיר פה, קומה ראשונה, שנייה, שלישית, זה החיים. ברוך השם מתחתן. יפה. עכשיו הוא רוצה, הוא אמר כל החיים שהוא רוצה להיות אברך. כי זה נכון, ונגיד שזה נכון כרגע בסיטואציה שלו. יפה. ואז פתאום הוא מגלה שיש עוד כמה דברים בחיים שצריכים לטפל בהם. כמו למשל חשבון הבנק. ואז מתחילים האבלים להופיע. אני רוצה להיות אברך, אבל... איך נשלם ארנונה? אשתי סטודנטית. ההורים שלי של אשתי מטילים וטו. סברות מכאן עד מחרתיים. יפה. בוא נראה אם האדם הזה יפנים באופן כל כך עמוק, מוחלט לגמרי, טוטלי, בלי שום ערעור בעין, שזה נכון, כי זה מה שהוא צריך לעשות, כי זה מה שהם ישראל זקוק לו כרגע מבחינתו, והוא עכשיו יעמוד כחומה בצורה, באהבה ובאמונה, אבל כחומה מול כל המעכבים. והוא לא ייכנע לשכר דירה בקריית משה. בוא נראה. ואני תמיד אומר אבל, ראית? אבל. התחלת משפר מילה אבל. ואני רציתי להגיד לפני שאתה התחלת זה שצריך לשחוט את כל האבלים האלה. אבל. תשובה, אתה צודק. השאלה, מאיפה הכל מתחיל? אם הכל מתחיל, מתוך הוודאות המוחלטת, הוודאות האמונית המוחלטת שלי, שנכון כרגע שאני הולך להיות אברך, למשפחה, לאומה, לכל מה שיעתיד לצמוח מזה בעזרת השם. וכשלב ב', אבל... לוז הוצאות והכנסות מאוזן, הרי אני מעדכן אותך. אז אל תקשיב למה שאני אומר בכלל. תעלה לבית מדרש, תשאל את כל האברכים שעכשיו נמצאים ב-12 בבית מדרש, האם הם חשבו שהם יסתדרו כלכלית לפני החתונה, ובית, האם הם מסתדרים היום כלכלית. ומסתדרים ברמת מסירות נפש. כמובן, הם לא חיים עם איזה מלפפון אחד במקרר, בסדר, לא להגזים. אבל כן, יש כאן מסירות, יש כאן מוכנות, יש כאן ויתורים, כן. לכן זה לא מתחיל... מי שיגיד ככה, אני אסתדר כלכלית, ואז אם אני אוכל אני אהיה אברך, הרי אני מעדכן אותך, אין סיכוי שיאברך. אבל מי שאומר, אני הולך להיות אברך. בעזרת השם, נסתדר כלכלית, מסתדר כלכלית. לפחות בשלב הראשון של החיים, שזה שלב הבניין, לא ההתמקמות, שבו צריך סך הכל איזה איזון יחסי בין הוצאות להכנסות באופן סביר. זהו, כאחד שעשה את זה הרבה שנים, אני מעדכן אותך, שהכל מתחיל בראש. הכל לא מתחיל בחשבון הבנק. עכשיו, את זה רווקים צעירים לא מבינים, הם חיים בסרט. כן, אני אהיה אברך. אתה מבין מה זה להיות אברך? או בחורה צעירה, אני רוצה שבא לי ללמד תורה, אהיה אברך. את מבינה מה זה שבא לך אברך? מבינה מה זה אומר? ואז שזה מגיע, פתאום זה מתפוצץ בפנים. ואני פגשתי, לא פעם ולא פעמיים ולא 10 ולא 20, אנשים, משפחות צעירות, שהחלום שלהם יתנפץ להם בפנים. למה? עכשיו אני עונה לשאלתך, כי הם לא בנו בתוכם את הקומה הזאת. זה היה מבחוץ, בסיסמאות. השם מלך. בוא נראה אותו מולך עליך. בוא נראה אותך ממליך אותו עליך. זאת החוכמה. מה? אהבת השם תתגלה, כמו שאמרתי לפני חצי שעה, במצבים הקשים. חבר'ה, יש פה לפחות חצי מהיושבים פה כרגע, הם אנשים נשואים. אפילו עם שנות ותק בנישואים. זה נכון מה שכאן נאמר או לא? מה? נכון שרווקים חיים בסרט הרבה פעמים? סרט גדול. בלעדייך אני חצי בן אדם. בלעדייך אני בעצם כלום. מי צודק, הרשע או הספה? לא. מה חז"ל אמרו? לא. מה חז"ל אמרו? לא! מה חז"ל אמרו? אדם בלא... שיצלמו. אדם בלא... למה אני פוליטיקאי? אדם בלא אישה לא אמרו חצי בן אדם. אדם בלא אישה אינו... מה אתם אומרים? אדם בלא אישה אינו אדם. אדם בלא אישה, גם השוחה, הרמה מביא זה להלכה. אדם, סימן א', אבן העזר, סימן א', הלכה א', אדם בלא אישה, אינו אדם. אז מי צדק, הרשע או אספה? אספה. אז השיעור הזה מורכב משני סוגי אנשים. אנשים שהם בני אדם, ואנשים שהם לא בני אדם. איך קוראים לאנשים שהם לא בני אדם? רווקים. נא להתחתן. בלי לחץ. אבל להתחתן.
משפחה טובה.
מכיר את הבדיחה מכל מיני חיים אתכם. קירו לו?
לא, נו. תגיד.
זה לא יפה. סיימנו את השיעור, אפשר לנתק אותי משידור. לא, אחרי זה יליב עליי, אני לא. אליהו, נתק אותי.
רגע.
לא, ככה נרוויח עוד משהו. מה נרוויח עוד משהו?